אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לגמדים בונים, פודקאסט ישראלי העוסק בבניית משחקי תפקידים. שמי אורן אבירם.
נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
והפעם נמצא איתנו יקיר, אנא הצג את עצמך.
אז אני יקיר בן חיים, גר בתל אביב, ואני הכותב של שיטת המשחק Dead Frost.
יקיר, בוא תעמיד פנים לרגע שאין לנו מושג עליך, וספר לנו ולמאזינים שלנו כל מה שצריך לדעת על יקיר בן חיים.
בעיקרון אני עוסק באנימציה, זה מה שאני עושה, אני אנימטור, ואני אוהב את המשחקי תפקידים, התחלתי במשחקי מחשב, ומשחקי תפקידים שולחנית, אני משחק יחסית מעט זמן, משהו כמו 3.5 שנים כזה, וקרה שכאילו הייתי משחק וזה, ואז הייתי רואה שאוקיי, יש יותר ביקוש לשעמים משחקנים, ויותר קל באמת להשיג שחקנים עם את השעם, אז אחרי הקבוצה הראשונה ששיחקתי בהתפרקה, אני פשוט החלטתי, אוקיי, בוא נקנה את הספרים, נתחיל לשחק. ואז קלטתי שאוקיי, זה כזה, אני כאילו כיוונתי לכיוון משחק מסוים, והרגשתי שאני לא מצליח להשיג את זה עם המשחק. בזמנו הייתי משחק מוד 5, מבוכים ודרקונים מהדורה 5. ומה שקרה זה שאוקיי, אז הייתי כמו הרבה אנשים בעצם, התחלתי לעשות חוקים שלי ולהמציא גם עולם מערכה, או לקחת עולם מערכה קיים ולשנות אותו קצת בשביל להתאים למשחק שאני מחפש לעשות. אבל הרגשתי שכאילו א' זה הרבה עבודה, והמשחקים שלי מתחילים לראות כמו איזה פלייטסט, אוקיי, אני לא באמת משחק כזה, כי כל פעם אנחנו משנים משהו. ואמרתי, אוקיי, אז בוא כבר, אם אני כבר מנסה לעשות איזה משהו כמו שצריך, אז במקום להילחם בשיטה, בואו כבר נכתוב משהו בעצמי. וזה כמובן היה אחרי שכבר הפסקתי לשחק מוד 5, וניסיתי לשחק משחקים אחרים, נגיד מהדורות יותר ישנות של מוד, או שיטות אחרות לגמרי, וזה מה שהוביל לזה.
איך נכנסת בכלל לתחביב? מה קרה?
אוקיי, במקור אני מאשדוד, עברתי לגור במרכז בשביל העבודה שלי, וזו הייתה תקופה כזה שהייתי רווק וחייתי לבד, הייתי בלי שותפים, אז הסתכלתי, אוקיי, מה אפשר לעשות? כי מצאתי את עצמי במין מצב כזה שאני עבודה, בית ולא עושה כלום כזה, אז מה אני עושה? כל החברים שלי באשדוד, כל החיים שלי נשארו באשדוד. חיפשתי, נכנסתי לפורום הפונדק מצאתי שם, אוקיי? ונכנסתי לפורום חיפוש שחקנים או משחקים, לא זוכר, וראיתי, אמרתי כזה, וואלה, אנשים מהשכרה משחקים, מבוכים ודרקונים שולחני בישראל, זה כאילו נראה לי משהו שהוא רק בחוץ לארץ, בישראל מי יעשה דבר כזה. ואז מצאתי את הקבוצה הראשונה שלי, והתחלתי לשחק שם, והיה כיף, ואמרתי וואלה זה זורם.
מגניב לגמרי. אוקיי, אז בוא נדבר על Dead Frost, מהי השיטה, מה יצא לך בסוף, השיטה שעכשיו אפשר לקנות ולהשיג, ויהיו קישורים בהערות של הפרק, מה השיטה ומה עולם המערכה? כי אני יודע שבאמת בנית את שניהם בהתאמה למה שאתה רוצה להשיג. אז אני גם אוסיף שאלה חשובה, מי הוא קהל היעד?
מדובר בשיטה שיש בה דגש על קודם כל פשטות, אני לא אוהב מתמטיקה, אני עשיתי 3 יחידות ועברתי עם 55, לא אוהב מתמטיקה, אני עשיתי בעצם שכל המודיפיירס הם לא, אתה לא מוסיף משהו לקוביה או לא, זה פשוט משנה את הקוביה שאתה זורק. אוקיי? ככה אתה תמיד יודע אם גם הצלחת, כי תמיד ההצלחה שם זה 4 ומעלה. ודבר שני, רציתי לעשות דברים שהרגישו לי גם הגיוניים, אמנם לא בסופר סימולציה, עדיין יש אבסטרקציה שתוכל לגרום לכך שהמשחק יזרום, אבל שדברים ירגישו הגיוני. לדוגמה, דברים שלא אהבתי נגיד במבוכים ודרקונים, זה שאם יש יצור גדול, נגיד ענק, אוקיי? והענק הזה עכשיו השחקאים נלחמים בו. אין באמת כל כך הבדל בין ענק לבין בנדיט, חוץ מזה שיש לו פשוט יותר נזק ויותר HP. אז אמרתי עצמי כאילו, אוקיי, יש פה עכשיו את הפלדין הזה, או לא יודע מה, הוא לובש לי איזה שריון, מה זה משנה השריון הזה אם מיכל ענק מרביץ לך? הוא פשוט מועך אותך עם השריון, זה לא באמת אמור להגדיל את ה-AC שלך, עכשיו במקום להתחיל לעשות אוקיי, אז ה-AC הזה הוא 10 נגד יצורים גדולים, אמרתי אוקיי, בוא נעשה את השיטה שלי, ושם פשוט כתבתי ששריון בעצם רק מוריד לך את הנזק שאתה מקבל ממכות, אבל אם יצור יותר גדול ממך, הוא מתעלם מזה, אתה מקבל נזק נקי, וגם הוספתי חוק אופציונלי שאפשר לעשות שמספר הנזק זה גם מספר המטרים שתעף. אז כאילו, חוק אופציונלי שעשיתי אם מישהו רוצה לעשות, כאילו, אז עשיתי את זה בפלייטסט, היה שם קטע מצחיק, אני זוכר שהיה קרב מול עץ ענקי כזה חי, והם נלחמו על גבעה תלולה כזאת, אז אחד מהם קיבל איזה קריט לא נורמלי, והוא עף כאילו, ואנחנו שיחקנו על מפה עם משבצות, אבל הוא קיבל כזה נזק שהוא עף מחוץ למפה, אז כאילו, זה היה כאילו הום רן, כאילו דיש.
אוקיי, אז זה נשמע שהיעד של פשטות, זה נשמע לי ממש נחמד, זאת אומרת, זה נשמע לי מושג, נגיד את זה ככה, במקום, בדיוק כמו שאמרת, אתה הולך בגישה של, במקום לנסות ולמצוא פתרון חוקי לכל מצב, השריון הזה עובד ככה נגד ענקים וככה נגד whatever, אוקיי, אם הוא גדול ממך, אז אין שריון.
אני רוצה אולי בשביל המאזינים שלנו להדגיש פה חלק ממה שאתה עשית אינטואיטיבית, אבל שהוא סופר קריטי בעבודה על שיטה, מכניקה, מוצר, כל דבר. חלק מהדבר שיפה פה הוא שאתה אומר קודם כל, הנה מה שאני רוצה להשיג. אני רוצה להשיג שיטה פשוטה בלי הרבה מתמטיקה. אני רוצה להשיג משהו שירגיש מאיים כשיש לי ענק ממול. זה המטרה שלי. נכון. עכשיו בוא נחשוב איזה מכניקה תתמוך בעניין הזה. שוב, לא משנה אם היא מורכבת יותר או פשוטה יותר, עדיף פשוטה יותר תמיד. אתה אומר, תעזבו, לא, אני רוצה שיהיה פשוט במעט קרנץ' ומעט מתמטיקה, וואלה, ארבע ומעלה הצלחנו. נחליף את הקוביה כדי שיהיה יותר סיכוי וכדומה, אבל שוב, הרי הכללי יסוד שתומכים במה שאתה רוצה להשיג, במקום מה שקורה לצערנו הרבה מאוד פעמים במפתחי משחקים מתחילים, שהם אומרים, אוקיי, יהיה מגניב אם יהיה תוסף X ותוסף Y ותוסף Z או פה, במקום לשאול, איך זה משפיע על המשחק שלי, מה אני מנסה להשיג פה?
עוד קשל נפוץ הוא, אוקיי, השתמשו בנשקי מוט בשיטה הזאת, אז גם לנו צריך להיות נשקי מוט, כי זה משהו שצריך להיות. כי זה מה שהיה פעם. וגם מזה אתה נמינה, כמו שאתה אומר, אתה בכוונה אפילו בחרת לעזוב את מוד 5 לגמרי, מתוך ניסיון לבנות מחדש. אוקיי, אבל יש לי עוד שאלות לגבי הבנייה מחדש. נשמע שהארבע ומעלה, לי זה נשמע כמו עולמות פראים, זה בהשראה משם?
לא, האמת היא עולמות פראים, זה דווקא השיטה שלא הסתכלתי עליה, אני יכול להגיד לך שיטות, הסתכלתי עליהם כשקיבלתי השראה, אגב זה לא רק שיטות אחרות, זה גם משחקי מחשב, אבל לא, אני שמעתי ששם יש את הקטע של הקוביות גדולות, ובניות יותר קטנות, אבל לא, דווקא מזה לא קיבלתי השראה.
אז אני אשמח לדעת, איזה כן השפעות באמת יש לך, מאיפה הגיעו דברים, ולמה זה הפך בשיטה?
אוקיי, אז קודם כל, מן הסתם, השיטות ששיחקתי, אז כן, יש קטעים של מוד 5, יש קטעים של גם מודים יותר שנים, כמו 3.5, וגם אפילו מוד מתקדם 2. חוץ מזה, יש את The Dark Eye, שזה משחק של, אתם שמעתם עליו בגרמניה?
כן, משחק התפקידים הגרמני הנפוץ ביותר כבר איזה 30 שנה.
כן, אגב, מבחינת קראנץ' זה וואחד משחק של קראנץ', אני יש לי את הספר, קראתי אותו, עד היום לא הבנתי איך להכין שחקן.
אבל אוקיי, ומה עשית, מה ההשראה הזאת הפכה לי, מה קרה בסוף איתה, איזה חוק נוצר מתוך זה?
אוקיי, משם לקחתי את הרעיון שיצורים גדולים מתעלמים משריון של יצורים יותר קטנים מהם, לפחות במכות של מילי, והקטע שיש שם, נראה לי שם זה opposed roles כזה, כאילו אתה, אין לך AC, אתה מגלגל או להתחמק או לעשות פארי. עכשיו עוד פעם, פארי אי אפשר לעשות ליצור גדול ממך, אתה לעשות רק דודג'. זה משהו שיש ב-Dead Force נגיד שם, כי אתה לא, מכות בעצם של מילי, אתה פוגע אוטומטית, אלא אם כן המטרה שלך היא עושה, או מצליחה או לעשות דודג' או לעשות פארי. בלי להיכנס יותר מדי למכניקה, דודג' אפשר לעשות במקרים מסוימים, פארי אפשר במקרים אחרים, ולפעמים יותר שווה לך לעשות פארי, לפעמים יותר שווה לעשות דודג'. אז זה כאילו בחירה של השחקן כזה. עוד משהו שקראתי עליו זה סימברום.
כן.
שם לקחתי, בעיקר הנשקים עניין אותי שם, יש את הקטע של ריץ' וויפנס וכאלה, זה עניין אותי. נראה לי גם Shadow of the Demon Lord הסתכלתי קצת, אבל זה המשחקים שהם של טייבלטופ, חוץ מזה משחקים של משחקי מחשב, אני לקחתי השראה ממורדאו, שיבלרי, איך קוראים למשחק הזה שהוא, יש שם סטרס כזה, Darkest Dungeon, אוקיי, וזה מה שאני זוכר כרגע.
אוקיי, אז דיברת הרבה על קרב, ואני סקרן לדעת מעבר לזה, איזה עוד מכניקות קיימות אצלך, איזה עוד דברים השיטה מתייחסת אליהם?
אז הקטע של הקסמים במשחק, יש שתי סוגים של קוסמים, למרות שזה שיטה בלי קלאס, אז יש לך אבל רק דת. אז אם הדת שלך זה פגנים, יש לך בעצם 12 אלים במשחק, וכל שבוע אתה בעצם מטיל 3D12, וזה מראה לך איזה אלים נוכחים כרגע בשמיים. אלה האלים שאתה יכול לקבל מהם את הקסמים כרגע. עכשיו, כל אל מקבל משהו אחר. יש כאילו שלושה סוגים של התפללות, זה תלוי במה שאתה עושה, ואם אתה עושה את זה, זה צריך לעשות הטלה, הצלחת, אתה מקבל את הקסם.
רגע, אז להבין, אני אנסח מחדש את מה שאמרת, כדי להבין אם אני הבנתי, אז אתה אומר בעצם כל שבוע מגרילים מחדש את אסכולות הקסם הדתי, ואני יכול לבחור בעצם מתוך רשימה משתנה בהתאם לאלים שכרגע בפוקוס בעולם, מה הולך להיות, שזה מגניב בעיניי.
עכשיו יותר מזה, אם יצא לך פעמיים ב-D12 את אותו המספר, זה אומר שהנוכחות של האל הספציפי הזה יותר חזקה, ואז יש לו קסם יותר חזק שהוא יכול לתת. זה בדרך כלל גם איזה, בגלל שזה נדיר, זה בדרך כלל מדובר באיזה קסם שהוא קבוע, או נותן לך איזו השפעה קבועה חזקה כזאת. והאל האחר, האל ה-13 נקרא לו, הוא כאילו האל של הכנסייה כזה, הוא פחות בקטע של, יש את הפגנים ויש את הכנסייה אז. הוא אל שהוא תמיד נוכח, אבל בשביל לקבל לעשות את הקסמים שלו, אתה צריך אשכרה לעשות את המצוות שלו. אוקיי? אז יש לו רשימה של מצוות, זה... אם אתה עושה אותם בפועל, אז זה עושה בעצם, אתה מקבל את הנקודות שאתה יכול לעשות איתם את הקסמים. אני עשיתי את זה בגלל שהרגיש לי שכשאנשים בונים קלריק או איזה מישהו שמקבל כוח ממישהו אחר, הוא לא באמת, אין פה באמת התייחסות לחוקים או למצוות של הדאטה הזאת שלו, הוא פשוט לוקח את זה לפי מה ייתן לו יותר פיירבול או לא יודע מה. אז כאילו, אם אתה משחק את הדמות הזאת, אז יש פה אשכרה התייחסות לזה שאתה צריך לשחק את הדמות בצורה מסוימת, אחרת לא יהיה לך קסמים, יהיה לזה השפעה מכנית. זה עוד דגש אגב ששמתי במשחק, שאם אין לזה השפעה מכנית במשחק, אז אני די מתעלם מזה, כי זה מה שאנשים נוטים לעשות. פלאף זה דבר שאם אין לו מכניקה, אתה מתעלם מזה. לאף אחד זה לא מעניין חוץ מהשם.
אז אני לא מסכים לגמרי, אם שזה לא מעניין אף אחד, אבל אני 100% מסכים שאין סיבה שזה יעניין מישהו, אם זה לא חלק מהחוקים.
כן.
אז בוא נשאל, כי התחלנו כבר להיכנס לזה, מהו עולם המערכה? איפה זה קורה, כל זה? מהו הדד פרוסט?
אוקיי, אז כשכתבתי את השיטה, אמרתי, אני לא עכשיו ממציא עולם וקוסמוס שלם, עולם ומלואו, אני פשוט אתייחס לאזור גיאוגרפי מצומצם, שנמצא בתוך מקום יותר גדול, תיאורטית. אז המקום הזה קוראים לו הדד פרוסט בעצם, והוא מקום בהשפעת סטייל אייסווינד דייל כזה, מקום ממש בצפון, בקיבינימט, והוא נמצא על גבול של אימפריה גדולה שקוראים לה אימפריה קריאסטנית, אוקיי? עכשיו, בגלל שהמקום הזה הוא כאילו כזה הרש וקשה להיכנס אליו, אז שם יש את הגבול וגם האימפריה לא יכולה להיכנס לשם עם הצבא. אממה, זה המקום היחיד שעדיין יש בו פגנים, ובגלל שהאימפריה לא מגיעה לשם, ושם יש אוצרות ומקומות שאנשים יכולים להיכנס, וכמובן לסכן את החיים שלהם בשביל להשיג את הדברים האלה, אז... כל הרעיון הוא שהשחקנים הם בעצם החבר'ה האלה שנכנסים בפנים, ובשביל למצוא אוצרות שם אז כל הקווסטים. בגלל זה המפה היא של המשחק, מראה רק את האזור הזה ספציפית.
למה אגב עולם הערכה ושיטה ביחד?
אוקיי, העולם הערכה שלי הוא יותר, נקרא לזה כאלה לתת קונטקסט. אני בעיקר כתבתי את זה כספר חוקים, פשוט... כדי שזה לא יהיה 100% באוויר, כמו נגיד מבוכים ודרקונים, שלמרות שזה נחשב שיטה גנרית, זה בכל זאת Forgotten Realms, ויותר נכון The Sword Coast, אוקיי?
אני לא חושב שהיא גנרית, אני חושב שהיא מאוד implied, אבל כן.
אז כאילו אני לא מסתיר את זה, אוקיי, הנה המשחק, זה יכול להיות פה, אבל כתבתי במפורש, שכאילו זה בשיא הקלות, אתם יכולים פשוט להחליף את המפה למשהו אחר, ופשוט להשתמש בחוקים של המשחק כזה. אז כאילו... אין בעיה שם, זה פשוט למי שאין לו כוח, אז הוא רוצה לשחק כבר, אני לא אוהב פלאף.
אוקיי, סבבה, אז אמרת זה למי ש... אז מי קל היד? מי יהנה לשחק בשיטה בעולם הזה?
אנשים שלא אוהבים כנראה שיטות מסובכות, ואולי גם אנשים שיש להם קצת, אולי הם קצת אוהבים היסטוריה נגיד, אוקיי, של ימי הביניים וכאלה, כי נתתי לזה התייחסות גם באיך שדברים מתנהלים, במיוחד בקרבות.
מה למשל עושים הגיבורים? אמרת יש מקומות לחקור ולהיות הרפתקנים בהם. מהי חבורה? מי הם השחקנים? למה, סליחה, לא השחקנים, הדמויות, למה הם יוצאים להרפתקאות? מה מעניין אותם להשיג?
אוצרות.
איפה יש אותם ולמה?
יש אותם בדד פרוסט, בגלל שזה מקום שהוא פרונטיר כזה, והוא לא, אף אחד לא כבש אותו עדיין, עכשיו כזה על הבאללה. זה יכול להיות מקום שיש בו פגענים, אבל זה בעיקר מקומות שהם פורגוטן כזה, ואף אחד לא גר שם באמת כרגע.
אז של מי האוצרות? למה, מה הם עושים שם? זה מעידנים קודמים ו...
ישנות כאלה. יש, כתבתי שלושה סיביליזציות שהן ישנות, אוקיי? וכאילו, כמה שזה יותר ישן, זה גם כאילו אומר לך איזה יצורים כנראה יהיו שם, וכמה זה קשה גם יהיה. אוקיי, נגיד, הדבר הכי ישן זה איפה שדרקונים, ושם אתה כנראה תמצא דרקון, וזה על האיסטון. אז שם האוצרות הכי גדולות, כן, הכי גדולות.
והמקומות האלה הם מבוכים?
אם אתה בוחר שזה יהיה מבוך, כן.
ויש הפתקאות שטח? זאת אומרת, המסע למקום זה חלק מהקטע?
כן, כן. יש כמה וכמה אזורים גיאוגרפיים בתוך האזור המצומצם הזה, של המפה שכתבתי, של הדד פרוסט.
יש מפה יפה בהקסים, כמו שאלוהים מתכוון, שעולם ייראה. וגם ראיתי שיש לך ממש סקשן של מכניקת טראבל נחמד.
כן, אז יש את המכניקת טראבל, אבל חוץ, לפני שאני אכנס לזה, כתבתי טייבלס לכל מקום גיאוגרפי במפה הקטנה הזאת, וגם זה משנה מה קורה אם זה בלילה או ביום, אז כאילו דברים שונים יכולים לקרות, תלוי איפה אתה נמצא. וכמה שאתה יותר צפונה, זה יכול להיות יותר נוראי, וגם בדד פרוסט עצמו יש את הקטע ש... שם תמיד קר, אז כאילו כל יום יכול לקרות שאתה נפגע מהקור, ולשחקנים יש בחירה, יש להם או לנסות להגן על עצמם עם אש, אבל אם אתה עושה את זה, יש הטלת קובייה, וזה יכול להצבן את האלת חורף, אז היא מביאה לך ענק פור, אוקיי? אז כאילו, אי אפשר, לא סביר להניח שאתה יכול לשעות הרבה זמן בדד פוסט, אתה צריך, מה שאתה עושה שם, אתה צריך לעשות מהר, כאילו, ולחזור דרומה.
מגניב. אוקיי, אז 140 עמודים של ספר זה הרבה בשביל שיטה שאומרת שיש לה מעט, מעט חוקים בעצם ושהיא פשוטה, אבל מסתבר שזה הרוב טבלאות ופרטים ומפלצות וכאלה, זאת אומרת, הרוב זה תוכן, זה לא אוסף החוקים עצמו.
כן, נראה לי, כאילו יש שם איזה רשימה של מפלצות, רשימה של קסמים, רשימה של טבלאות, מפה...
חוקי קרב, כן כן, התוכן ענייני מולי, אז בגדול אני עובר על הדמויות, יש ליצור יצירת דמות, שזה 30 עמודים, שזה מאוד אהבתי, אני אוהב שזה החלק הגדול והמשמעותי, אחרי זה יש לנו איך לשחק את המשחק, שזה החל מכללים בסיסיים לכל הדברים מסביב, וגלגול קוביות וכדומה, קרב עוד איזה, מה זה 12-14 עמודים ככה, יחד עם... כפרק נפרד לגרפלינג, שמה שמחזיר אותי מיד למעדורה שלישית. אחרי זה עוד כמה על קונדישן, סרפרייז, רנינג אווי, ואני רואה פה קסם מעמוד 72 עד עמוד ככה 90, נחמד, ואז ביסטיארי, וכמה טבלות סופיות לאזורים, טבלות אקראיות וכלי קסם.
אני סקרן, אתה יכול לתת דוגמה לאיזה שלוש מפלצות? ולמשל, מה השטיקים שהם עושים? למה הם, למה מגניב לכם בהם?
אוקיי, יש את ה... אוקיי, אונסני קונסטרקטס, יש את הקונסטרקטס האלה. זה קטגוריה שלמה של מפלצות, שהם כולם עיוורים לגמרי, חוץ מאחד מהם, שהוא הדירקטור, הוא סוג של עין כזאת. עכשיו, הדירקטור, אם הוא רואה אותך, כל היצורים בטווח של איזה 50 מטר שהם אונסני קונסטרקטס רואים אותך, והם יחסית חזקים או שהם בכמות כזאת שלא שווה להילחם נגדם. אז בעיקרון אתה רוצה ללכת על הדירקטור. היכולות שלו זה שבתור שלו הוא גם יכול לפקד על אחד מהם לעשות משהו, גם אם זה לא התור שלהם. אז נגיד הוא, בגלל זה הוא דירקטס, אוקיי? זה נגיד השטיק שלו.
נשמע כמו סצנות קרב טובות, כיף, נחמד.
היה מצחיק עם היצורים האלה. אוקיי, נגיד יש גם אונסני פיירד וולף, זה נגיד יצור שהוא כאילו, הוא בעצם מכונה, כי כמובן הם קונסטרקט כולם, אבל הקטע שלו זה שאם מרביצים לו, אם אני לא טועה, הוא פשוט מתחיל להתחמם, ותור הבא הוא פשוט מתפוצץ. עכשיו זה יכול לעשות תגובת שרשרת אם יש כמה כאלה, אוקיי? אז לפעמים אתה רוצה גם לפגוע באחד מהם מרחוק, ואז הוא מתפוצץ, מפוצץ את כל השאר, ועושה כאלה.
בגדול מה שאני מאוד אוהב מהווייב שאני מקבל ממך, זה שהשיטה היא כמה שיותר תומכת בדינמיקה. אנשים לא נשארים במקום, אנשים זזים, דברים
מתפוצצים, דברים זזים. כן, לגמרי. אתה יודע, אני בייחוד אחד שגם אוהב שחק עם מיניאטורות, אני הרבה פעמים ראיתי אנשים שיש להם מפה יפה, הנה הבוס פייט שלי, אחי. אבל אף אחד לא זז פה באמת, פשוט המיניאטורות שלהם פארקט next to the boss, ועכשיו בוא נגלגל קוביות עד שמישהו ייגמר לו HP קודם. זה...
במהדורה שלישית הייתה את הבעיה הידועה שנקראת The Conga Line. אתה תמיד רוצה לקבל פלנקינג, אז שתי חבר'ה מאגפים מישהו, ואז מישהו מהצד של האויבים רוצה גם להגף, אז הוא נכנס מאחד מהצדדים של זה, ואז נשאר לך קונגה ליין ארוכה כזאת, שלאף אחד אין סיבה לצאת ממנה, אף פעם.
טוב, רבותיי, אני חושב שדיברנו מספיק על השיטה, בוא נדבר על המסביב. יקיר, אני סקרן לדעת, יש לך מוצר באנגלית, מה הוא כרגע? זה PDF, אבל יש גם גרסה מודפסת.
כן, אני קיבלתי העתק שמש מההוצאה לאור, הישראלית, אבל אני צריך לקבל העתק שמש מ-Drive-Thru-RPG, זה soft cover, אבל ב-Drive-Thru-RPG זה יהיה hard cover, וברגע שזה יתקבל, אז יהיה אפשר לקנות את ה-hard cover ב-Drive-Thru-RPG, כמובן כרגע ה-PDF מוצע למחירה גם כן, אבל הספר עצמו המודפס עדיין לא.
אז איך זה יהיה זמין בישראל?
אתה מזמין זה מ-Drive-Thru-RPG.
אוקיי, סבבה, אמרת הוצאה לאור בישראל פשוט, והתסקרה אני מישהו.
כן, החבר'ה שעשו לי את הספר שעבדתי איתם הם מישראל פשוט, זה ניב ספרים.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה יותר. איך הגעת לניב ספרים, מי הם ניב ספרים, ולמה הם עובדים איתך ובחו?
הם עובדים איתי כי שילמתי להם.
אוקיי.
רגע, זה יניב ספרים, לא ניב ספרים, נכון?
לא, ניב ספרים, ניב ספרים. נו, ניו דט.
אותם אני לא מכיר, מי אלה?
אני פשוט חיפשתי נראה לי בגוגל בזמנו, וראיתי כמה, והתקשרתי לכמה אנשים, עד שהגעתי אליהם, כאילו, הם נראו לי הכי סבבה.
והם הוצאה לאור ליטרלי, אתם פשוט מדפיסים, הם בית הדפוס עצמו, הם עשו לך גם עימוד?
כן, הם עשו לי את כל החבילה, גם איורים, עימוד, עריכה לשונית, עריכה גרפית, בעיקרון זה מה שרציתי, מישהו שיעשה את כל זה, כי אני בחיים שלו הוצאתי ספר לאור, אני לא יודעת איך זה הולך. רציתי שכאילו מישהו ינחה אותי בקטע הזה, עכשיו בדיעבד אני חושב שיש דברים שהייתי יכול לעשות בעצמי באמת, ולחסוך כסף, ואולי לא, למה יכול להיות שאני טועה פה, אבל זה, הם פשוט עשו את כל, הציעו לי את כל החבילה, אז אמרתי, אוקיי, בוא נלך על זה, וזה מה שעשינו.
והתוצאה הסופית, פשוט יכולת לקחת אותה ולתת אותה לדרייב-טרו, כדי שהם יהפכו את זה ל-POD שלהם?
היה קצת עריכה שלהם בשביל להתאים את זה לממדים של ההדפסה, החבר'ה שם ממש אחלהם אמרו לי שהם יוכלו לעשות את זה אצלם, הצוות הגרפי שלהם, וזהו, זה פשוט צידרו את זה אצלם, זה היה משהו מינורי, אבל כאילו שהם חייבים את זה.
סבבה לגמרי. אוקיי, אז אני סקרן, אם אמרת שניב עשו לך גם את הארט, עם איזה עוד אנשים יצא לך לעבוד, עם איזה עוד בעלי עסק, חוץ מניב עצמם, האם עבדת עם מיצוב גרפי, האם עבדת עם איזשהו אמן שיעשה לך את הכריכה או דברים כאלה?
כל האומנים ומעצבים הגרפיים הגיעו דרך ספרי ניב.
וואלה, ואתה אישרת את כולם?
כן, הם אמרו לי תיקי עבודות לפני, לבחור מי שאני רוצה. גם היה לי באמצע העבודה, כשעברנו לעריכה הגרפית, יותר נכון ללוגו של הכריכה, הייתה מישהי שלא אהבתי אחרי מה שהיא עשתה, ופשוט החלפנו אותה. אז כן.
יפה. כמה זמן לקח כל תהליך העבודה, מהרגע שהתחלת את העבודה מול ניב, עד שהסתיים, בוא נגיד עד שהיה לך את העותק ביד?
7 חודשים.
אוקיי, בסדר.
זה בערך... אחרי שסיימת לכתוב את כל התוכן.
מהרגע שחתמתי על ההסכם עם ניב, שהבאתי להם את הטקסט המוכן שלי, ממיני, עד שקיבלתי את העתק שמש, איך אומרים?
לא משנה.
לא משנה, העתק שמש. 7 חודשים.
זה לא כל כך שונה ממה שהייתי מצפה לשמוע מכל עבודה, גם היית עושה את זה בעצמך, לדעתי. פשוט שכמובן אם היית עושה את זה בעצמך, אז הרבה מהזמן ובמהלך 7 חודשים היית אתה צריך להקדיש אותו בעצמך, וללמוד את המיומנויות הנדרשות לא כלול ב7 חודשים האלה. אז כן. ומה הלאה? זאת אומרת, האם אתה חושב, האם בעיניך, זהו ההישג שלך, עשית את השיטה שאתה רוצה, היא קיימת עכשיו ועכשיו שעשרק בה, או שזה צעד ראשון פוטנציאלית, למשל, האם עומדות להיות עוד הרפתקאות?
שנייה, מישהו דופק בדלת?
שידפוק, שידפוק בדלת.
יאו, יש מצב שזה האמת היא העתק שמה שלהם, עכשיו זה הגיע.
אז כך, אנחנו מחכים.
רגע, רגע, שנייה. Country of Destination. טוב, אני אפתח זה אחר כך, לא משנה.
תפתח, תפתח בלייב, אנחנו מפחדים, כן, בוא נעשה אנבוקסינג. תשאיר את זה מול המצלמה. אנחנו רואים את יקיר, הוא לוקח כלי חד כלשהו, אוי לא, זה סכין, זה סכין, כן, מה הוא עושה?
בוא נראה, בוא נראה.
פותח את הקופסה.
סקסיים, אם עכשיו זה הגיע.
אנחנו לא משחקים פה בגמדים, יקיר, אנחנו יודעים בדיוק מתי דברים לעשות.
האמת שאנחנו כן משחקים כאן בגמדים, אבל...
כן, לעתים מאוד קרובות.
כן.
די, רגע, רגע. כן, זה זה, אשכרה. הנה, עכשיו זה הגיע.
וואי,
איזה מגניב. וואו. טוב, אז הנה הספר ההארד קאבר, חבר'ה, הנה, ככה זה יראה אם אתם קונים את זה דרך DriveThru RPG. אפילו...
מגניב.
זה פודקאסט.
אני לא ראיתי עדיין את זה מהבפנים, אבל הנה, אוקיי.
בסדר גמור. אז עכשיו שיש לך מוצר פיזי ביד, נמשיך לשאלה, האם אתה רוצה עוד דברים? האם מגיע עוד המשך אחרי זה? עוד הרפתקאות, או הרחבות, או whatever?
אז קודם כל, השלב הבא באמת זה למצוא מישהו ש... אני רציתי שיהיה מישהו שיפרסם את זה ביוטיוב, מישהו שנדבר על משחקים בשביל לראות איך זה מוכר, אם בכלל. ואם זה עובד, אז... אז כן, אז נכתוב עוד דברים. יש לי בעיקרון כמה רעיונות, אבל ייקח זמן כנראה עד שאני אתחיל לשבת לעשות את זה עוד פעם. כרגע אני יותר מתפקס על, על העבודה ודברים כאלה.
הגיוני, הגיוני. אז שלב בזה, מרקטינג דרך יוטיוב.
כן, ואם זה לא יעבוד, אז משהו אחר, נראה איזה עוד וקטורים יש של המרקטינג למשחקים כאלה.
סבבה. כמה זמן לקחה הכתיבה, אתה חושב? זאת אומרת, כי אני מתאר את זה שההתחלה... מקורה, כמו שאתה אמרת, בחוקי הבית של D&D 5, אבל אני מכוון, מהרגע שבפועל ישבת מול מהבית המלילים והתחלת, אמרת, טוב, זהו ספר עכשיו שאני עובד עליו.
בוא נראה, משהו כמו שנה וקצת כזה.
אוקיי, יפה.
הפלייטסט עצמו, יותר נכון, עד שהשיטה עמדה בצורה מסוימת, זה היה איזה חצי שנה, ואז התחלתי את הקבוצת פלייטסט, ודברים השתנו גם הרבה תוך כדי הפלייטסט, במיוחד בהתחלה.
וזה אולי קושנרי טייל לכל מאזיננו, שחושבים שכן, או אני אשב שבועיים, אני אכתוב את כל החוקי בית שכתבתי, ויהיה לי שיטה מגניבה, אז לא, זה לוקח הרבה זמן, ואז כדי שזה יהיה טוב, זה לוקח עוד יותר הרבה זמן. קל מאוד לכתוב שיטה גרועה מאוד.
אה, קלה קלות.
כן, אני יכול בשנתי.
זהו.
בסדר גמור, אורי, משהו אחרון שאתה רוצה לשאול?
כן, קודם כל, מי עוד עסק בפועל בזה? אז אתה אומר שיש אותך, יש את ניב שעשו לך הרבה דברים, ויש את הפלייטסטרים שלך. אבל האם היה עוד מישהו שעבדת איתו ברמת העיצוב המשחקי, התכנון מכני? כי שוב, ו... מה שאני אומר עכשיו זה רק ממעבר על התוכן עניינים, נראה שלא עבדת עם מישהו שעורך מכני או עורך משחקי.
מה, גיים דזיינר?
לצורך העניין כן, אבל העניין הוא, אני אגיד לך איך אני למשל רואה את זה, יש לך פה חלוקה של כמה פרקים ופעולות שהם אסנצ'לי משחקית זהים. נניח יש לך פרק של קומבט, אבל בפנים נניח יש לך הפרדה לגמרי בין קרב סתם לבין גרפלינג שיש שם פרק נפרד. עכשיו, אני למשל הייתי שואל מיידית, למה? למה יש תת סקשן, והאם זה תת מכניקה נפרדת, והייתי מציע אולי לאחד אותם, בין אם רעיונית, או לפחות בצורה של ההנגשה של זה בספר. אז האם עבדת עם מישהו שנתן לך עצות ברמה הזאת של השיטה, המכניקה, איזה מכניקות לדחוף יותר, איזה מכניקות אולי להטמיע בתוך תתי מכניקות אחרות?
אז לא, אז לא. זה הכל היה לפי פידבקים של שלפי טסטרים, והאנץ' שלי לפי איך המשחק מרגיש כל פעם mm-hmm. שהוא רואה זה. נגיד, big things שהשתנו, דווקא כן, מה שאמרת זה היה בגרפלינג. פעם גרפלינג היה אשכרה קונדישן. זאת אומרת, היית עושה גרפל למישהו, זה עכשיו היה משהו שצריך לזכור, שאתה עושה לא, ויש לזה השפעות שונות, וזה מאוד קשה לזכור. אז אמרתי, אוקיי, זה מת את המשחק, וזה לא באמת כיף. אז החלטתי שגרפל זה משהו שאתה עושה, זה סוג שפשוט התקפה מיוחדת שאתה עושה, יש לה את ההשפעות שלה, אבל ברגע שאתה מסיים אותה, גמרנו, אתה לא יותר גרפל. הקוויית היחיד של זה, זה אם אתה עושה גרפל ליצור שהוא קטן או גדול ממך, ואז זה כן שונה, כי אם אתה עושה גרפל ליצור גדול ממך, אתה לא באמת עושה לו גרפל, אתה מטפס עליו. ולזה יש חוקים שונים, כאילו, אם אתה עליו, זה big thing, כאילו, שרציתי לעשות, שאם אתה נלחם, נגיד, משהו גדול, זה ירגיש שונה, זה ירגיש גדול. אז נגיד, אם אתה מטפס על יצור, יש לזה חוקים, נגיד, היצור יכול לנסות להתנער, ואז אתה אף ממנו, ואם אתה מגלגל אחד, נראה לי, אז הוא גם יכול לתפוס אותך, אם יש לו יד חופשית. כאילו, חשבתי, איך אני רוצה שקרב נגד יצור גדול יראה? אני רוצה שזה יהיה כמו במוד, שזה פשוט sponge of HP גדול, או שזה יהיה כמו הסצנה הזאת עם מסער הטבעות, עם הטרול שעושה ככה עם השרשרת, וכאילו, מי פה מקבל מכה מהטרול? אף אחד לא מקבל פה מכה מהטרול, הם כולם בורחים ומסתובבים, והוא לא באמת מת עד שלגולס מטפס עליו ויורה לו חצים בראש, נבין? אז כאילו, כן. זה בדיוק מה שרציתי לעשות.
מגניב, 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 מגניב.
סבבה, יקיר, משהו אחרון שאתה רוצה להגיד?
מלבד, קנו את הספר, קנו את הספר.
כן, הנה, הוא פה עכשיו, הגיע בלייב, פשוט זה היה פרויקט כזה בעיקר תכלס בשביל הלב, אני לא היה לי איזה ביזנס פלן או משהו, אתה יודע, אני, גם כשעשיתי את זה אני עבדתי בהייטק איזה 3 שנים כמעט בחברת גיימינג, ואז אתה יודע, היה את המשבר והרבה פיטורים וכזה, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי עכשיו הרבה זמן, חסכתי קצת כסף, אז מתי עוד פעם יהיה לי הזדמנות לעשות ככה, להוציא לפועל? פרויקט מגירה נקרא לזה, מה שהרבה אנשים עשיתי את זה, והנה זה בחוץ, עכשיו אפשר לחזור לפריוריטיז של החיים, ללוגיסטיקה.
לגמרי. טוב, המון המון בהצלחה, יקיר.
תודה.
ותודה רבה לך, אם אתם רוצים להיות יזמים, יוצרים, ממציאים בעולם משחקים, אז יופי, בואו צרו קשר. אנחנו show@dwarves.org.il, דברו איתנו, אנחנו נדבר איתכם, אנחנו יכולים אולי לעזור, ולפרקים נוספים שלנו גם כן, כנסו ל-dwarves.org.il כדי להקשיב לנו בונים או מדברים עם אנשים שבונים. אתם אנשים שבונים, אז דברו איתנו ואולי נדבר איתכם ונעשה מזה פרק וכן הלאה, כי כאמור אנחנו פה כדי ללמוד אחד מהשני מההצלחות והכישלונות, על מנת שיהיה יותר משחקי תפקידים יותר טובים לכולם הסוף. תודה רבה לך יקיר.
בכיף.
תודה רבה לך אורי.
רגע, יקיר אתה יכול להגיד איתנו בסוף כל פרק, אנחנו אומרים להתראות בקול גבוה ומצחיק, אז 3-4 ו...
להתראות! מעל כתפי גמדים. הבעדת ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.